שלום וברכה, היום יום חמישי, י"ד בסיוון. איזה שנה? תשע"ד, נכון. תם של דז'ה וו. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע, המרתק והמעניין, היפה כל כך בספר עולת ראייה של הרב קוק בכרך א', ואנחנו בעמוד כ"ב, בעיצומה של הנחת תפילין. זה נכון, לא התחלנו. בעצם סיימנו את התלית הקטן והתלית הגדול, וגם מודה אני. ועכשיו אנחנו עוברים להנחת תפילין. הנחת תפילין מצווה אחרת. כלומר עכשיו, תלית קטן, תלית גדול, אותה מצווה, אבל תפילין מצווה אחרת. עניינה של המצווה הזאת הוא מיוחד במינו, אז יש קודם כל הלכות, אז אנחנו נקרא את ההלכות. צריך לא? מעשה ושאינו מעשה, מעשה קודם. הנחת תפילין וברכתם, א', אחר שלבש תלית מצויצת, יניח תפילין. שמעלין בקודש. מה פירוש מעלין בקודש? כלומר, תפילין קדושות יותר מן התלית, שערי, ומה הן יותר קדושות? שתשמישי קדושה אינם נזרקים. זאת אומרת, יש תשמישי מצווה ותשמישי קדושה. הציצית אין בה קדושה עצמית, יש קדושת המצווה, אבל אין עניין לשמור דווקא את הציצית, למרות שנוהגים בכבוד. לעומת זה, תפילין אסור לזרוק, כי יש קדושה עצמית בחפץ, ולכן מעלין בקודש. לכן קודם כל מתעטפים בתלית, ורק אחר כך מניחים תפילין, ולא הפוך. נכון? כן.
זה לא מוזר שמצווה שמופיעה בצורה מפורשת בתורה.
אתה שואל, האם זה לא מוזר שמצווה שמופיעה במפורש בתורה, ציצית, אין בה קדושה עצמית, ואילו מצווה שרק רמוזה בתורה, תפילין, יש בה קדושה עצמית, האם זה לא מוזר? עד כאן שאלתך. לא. הלאה. זה לא מוזר. א', מה? אז מה? בסדר, אבל בכל זאת, מה?
מה נותן לתפיל
עם
קדושה
עצמית ולציצית לא? מה ההבדל? מה עושה את ההבדל? אני יודע. מה? לא, לא בשביל. תראה, סך הכל, ציצית זו מצווה בבגד. זה לא מצווה עצמית. כן? כלומר, אם יש לי בגד, אני שם ציצית. אין לי בגד, לא שם ציצית. כן? זאת אומרת, זה הלבישה שקובעת. מה שאין כן התפילין, שגם כשאני לא מניח אותם, הם קדושים, יש קדושה עצמית בהם, ואולי יש שם הוויה שבהם, הכתיבה וכו'. טוב, אחר שלבש תלית מצויצת יניח תפילין שמעלין בקודש, והמניח... מה
עושים?
כן, ודאי.
מה
שיש בה ציצית. יפה, אני שמח שהבנת. טוב, והמניח כיס התפילין והתלית לתוך כיס אחד, צריך להיזהר שלא יניח כיס התפילין למעלה כדי שלא יפגע בהם תחילה, ויצטרך להניחם קודם התלית כדי שלא יעבור על המצווה. יש לנו כלל, מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. ולכן אם אדם נגע בכיס התפילין תחילה, הוא צריך להניח תפילין תחילה, וזה לא בסדר, כי אז הוא פוגע בעיקרון השני של מעלין בקודש. כן. בבקשה, שאלנה. נכון. נכון. אלא כמצליף. אלא מה הוא מתכוון? שאתה לא תשים את הכיס של התפילין באופן שזה הדבר הראשון שתיגע בו. אבל אם אתה שם את הכיס יותר פנימה, למשל. למשל, כן? או בצד. אז כבר פתרת את הבעיה. נכון, תפילין של ראש, תפילין של יד, זה גם בעיה, צריך לסדר באופן שתפילין של יד יהיו אלה שאני אפגש איתם תחילה, כיוון שמעלין בקודש, תפילין של ראש, מעולים יותר. כן, כיוון שזה ארבע פרשיות, ואילו כאן זה קלף אחד. ואם תפילין מזומנים בידו ואין לו ציצית, יש לו רק תפילין, מה יעשה? אין צריך להמתין על הציצית. אלא מניח תפילין, וכשמביאים תלית, מעטפו. ב' יברך על התפילין קודם הנחתן כמבואר להלן, כי צריך לברך, עובר לעשייתם, ברגע שהוא הניח, הוא כבר קיים את המצווה, והניחם עליו מעומד. למה מעומד? כי צריך לכבד את התפילין, לכן צריך להיות בעמידה. בסדר? ככה נהגו אצל הספרדים לומר, מעומד מלעיל, במצב של עמידה, בגלל שאחינו האשכנזים לא ידעו איך לנקל את זה, נהוג לומר מעומד, אבל זה טעות. אין דבר כזה בעברית מעומד. מעומד הכוונה מישהו שמעמידים אותו. תגיד, אם כבר עומד. כן? אבל מעומד, כלומר, ממצב של עמידה. זה בניגוד, אגב, לדעת ספר הזוהר. ספר הזוהר אומר שצריך להניח תפילין של יד בישיבה ושל ראש בעמידה. וכך מובא גם ברמה, ואף על פי כן, אין הוא פוסק כדעת הרמה, אלא כדעה המקובלת על פי הנגלה שצריך להניח תפילין בעמידה. ג' יניח של יד תחילה, ואחר כך של ראש. ואפילו פגש של ראש תחילה בקחתו אותה מכיס התפילין. זאת למה? למרות שאתה אומר לגבי תלית, שאם הוא נגע קודם בתפילין, מניח אותם קודם. אבל לגבי תפילין עצמם, העיקרון שצריך להניח של תפילין של יד קודם הוא כל כך חזק שהוא גובר על זה שמצווה בעל ידך אל תחמיצה, על פי הקבלה. לא יפסיק בין של יד לשל ראש, ואפילו לענות אמן או לקדיש או לקדושה, אלא שומע ומכוון למה שאומרים, כי שומע כעונה. עכשיו, מדוע לא יפסיק, יש לנו ספק האם תפילין של ראש ותפילין של יד הם מצווה אחת או שהן שתי מצוות. אם זו מצווה אחת, אסור להפסיק. אם זה שתי מצוות, מותר להפסיק. מפני הספק, אז אסור לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. כמו כן גם כתוב שאדם שירא ורך הלבב אינו יוצא למלחמה, אחת הדעות אומרת ממה הוא ירא? הוא ירא מעבירות שבידו. ונאמר, אפילו הפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר על זה מאורחי המלחמה. וזאת למה? בגלל שזה אדם שאצלו יש נתק בין המעשה לבין המחשבה. אדם כזה לא יכול להילחם. כי הרי התפילין קדושת המעשים, תפילין של יד, והראש קדושת המחשבה. אדם שמפסיק ביניהם, איך יצא למלחמה? האם מניחים תפילין במלחמה עצמה? כנראה שהיו עושים את זה בימי קדם. כן, כנראה. כן, בימינו לא עושים את זה. כן, אין מקום בכסדה. כן. טוב. אפשר לייצר כסדות מיוחדות. טוב. היי. עת של יד מניח בבשר הגבוה שבזרוע שמאל, ויתהו כנגד ליבו. וקודם הקשירה יברך עליו, ואחר כך יהדקו בקשר הרצועה, ותכף יכרוך הרצועה שבע קריחות על הזרוע. עת של ראש מניח באמצע, כנגד העיניים, וקצהו התחתון בתחילת עיקרי השיער, עיקרי כאן שורשי השיער, שלא יצא ממנו כלל על המצח. והקשר מאחוריו יהיה באמצע העורף ומעדכו סביב על הראש שיהיה מכוון במקומות אלה. תודה. וקודם הידוק יברך עליו. כן, מה זה יברך עליו? יברך את הברכה שאחינו אשכנזים מברכים על תפילין של ראש. שיש עם זה איזושהי בעיה. אם זה באמת ברכה אחת, אם זה מצווה אחת, זה צריך להיות ברכה אחת. אז מה זאת אומרת שתי ברכות? זה גם שאלה שאני צריך להתמודד איתה. יש כאן נערה בכוכבית. על הזהירות בזה, שלא יצא כלל מהתפילין על המצח, התפיס האמור הרב זל בשנת תברש נון א' בילום שם, את הספר המיוחד חבש פאר, יצא לאור שנית בירושלים בשנת תברש פאר, ונסע אז בערי ליטה, והיה דורש לפני הקהל, ולהוכיח על קדושת התפילין וחיוב הזהירות בזה. וגם אחר כך היה נוהג להעיר ולעורר על זה. כלומר, הרב קוק היה צעיר, הוציא אז את הספר הראשון שלו בהלכה בעילום שם. הוא חתם כדי. כדי, כהן דעתו יפה. רשיתם, כן? זה הובא גם בספר שדה חמד לרבי חיים חזקי המדיני, שציין את קיומו של הספר, הוא לא הכיר את המחבר, אבל הוא אומר, והוא לכהן שדעתו יפה ונקייה. כן, מה עניינו של הספר? בא להזהיר שהתפילין לא ירדו למטה משורשי השערות, כלומר, המקום שרגילים לצמוח שערות למי שאין לו, למשל כמוני, אז אסור שהתפילין ירדו למטה מזה, והרב קוק היה מאוד מאיר על כך, והיה עובר ממקום למקום לשכנע אנשים להיזהר בדבר. כן? לצערנו, אנחנו עד היום הזה, בהרבה מקומות, בתי כנסת, אנשים שמניחים את התפילין באופן שזה יורד על המצח. כן. זה מה שהוא ראה. הוא ראה שהתפילין לא מונחות כראוי, ולכן הוא אמר, אני אקנה קינת השם, ואני אטפל בזה. לא יהיה, תודה. לא יהיה דבר חוצץ בין התפילין לגופו. בין בשל יד, בין בשל ראש. הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. בתפילין של ראש, דעת הריבש, וגם דעת הרשב"א, שאת התפילין של ראש מניחים על הכובע, כן? אבל, הדעה, מה? במרשב"א. אבל הדעה העיקרית היא שלכתחילה לא נוהגים על פי זה. ח', צד השחרות שברצועות יהיה לחוץ. אז זה צד השחרות, הרי הרצועה צבועה מצד אחד. ולכן הצד השני, שהוא הלבן, מונח על גבי האור. מה? לא, יצא כתוב שחור, צד השחור. נכון, אז יצא לי כך. ת', זמן הנחתם, יש כאלה שמחמירים היום לצבוע משני הצדדים, אבל לא ראינו שנהגו ככה, כן. יש לזה מקורות, הרמב״ם כתב ככה שראוי וכו', אבל... למה לא תוכל לסובב? לא. איך נבדיל? אפשר לראות מה? איפה הצד העיקרי? כן.
זה
רק
כאילו
החלט
שזה סמוך לראש ויד, וזה גם רצועות
שמדהים. שמה צריך לעשות?
ששחור.
כן, כן, נכון. גם מהצד, גם הרצועות היורדות, ודאי. כן. בואו נחתור לגוף
של
הנה.
דבר ראשון, רבנו טעם ורש"י. מה אתה אומר?
זאת שאלה מאוד מעניינת. אולי תחתור לגופו של עניין. זאת שאלה מאוד מעניינת.
לא קשורה לשיעור.
נכון. כן, מה עוד?
מתי להוריד את התפילין?
מתי להוריד את התפילין? אחרי התפילה.
כן, מתי, מה זה אחרי התפילה?
אז יש בזה מנהגים שונים, יש להם בסיסים שונים. יש ירושלמי. מה אני ממליץ? שכל אחד יעשה כהוראת רבו. ת', זמן הנחתם בבוקר, מתי מתחילים, אפשר להתחיל להניח תפילין? מי שיכיר בריחוק 400 את חברו שרגיל עמו קצת, כן? הרי אם זה מישהו שאתה לא מכיר, אתה לא יודע מי הוא, גם מקרוב. אם זה מישהו שאתה מכיר מאוד, אז זה ברור שגם בתוך החשיכה אתה תכיר. אלא מדובר באדם שאתה קצת רגיל עמו, קצת לא רגיל, להגיד, יש לך כמה חברים, אותו. אם אתה תראה אותו מקרוב, בריחוק 400 תדע מי הוא. אז זה הזמן שאפשר להניח תפילין, ובערב עד שקיעת החמה. ואסור להניחם בלילה, מלבד אם השכים ויצא לדרך קודם עמוד השחר, וכשיגיע זמנם ימשמש בהם, יברך. יוד, מותר לברך על תפילין שאולין, אפילו שלא מדעת חברו. למה? בגלל שמן הסתם הוא מסכים. רק שיקפלם כבראשונה ולא יוציא ממקומם, שבזה הוא פוגע, אם הוא לא עושה ככה, הוא פוגע בבעל התפילין. תפילין צריכים גוף נקי. מה זה גוף נקי? גוף מבפנים. זאת אומרת, אם אדם זקוק במחילה מכבודכם לצרכיו, הוא צריך קודם כל לנקות את גופו, ורק אז להניח תפילין. אם אדם יש לו כאב מעיים, יש לו קלקול קיבה וכדומה, לא יניח תפילין. י"ב, חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה שנזכר בהם, שלא יסיח דעתו מהם. וימשמש בשל יד תחילה. וכשיומר וקשרתם להיות על ידיך, ימשמש בשל יד. וכשיומר לתותפות בין עיניך, ימשמש בשל ראש. י' ג' יכוון שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח ארבע פרשיות אלו, שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים, על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על ייחודו, ואשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו, ונשעבד לו את מחשבותינו ותאוות לבבינו, כמבואר בבח, ראש הלכות סוכה, וכן נזכר לאל סוף סדר ציצית, שדעת הבח היא שיש מספר מצוות, תפילין, ציצית, סוכה וזהו, שהמצוות האלה, לדעת את טעמם זה חלק מן הדין, כך שאם אדם לא כיוון אל הטעם, לדעת הבח לא יצא ידי חובתו. טוב, ובכן, אחרי כל ההלכות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל גופו של הפירוש. עמוד כ"ב. התפילין הם עוז לישראל, פארנו, החבוש עלינו, הודנו והדרנו. מה זה? כלומר, עד עכשיו דיברת על הציצית והטלית הגדול, שעניינם לקדש את האדם ולהציל אותו מנפילה. זה על דרך השלילה. זה תיקון המידות, תיקון הטבע, הרגש, השכל והתפילה. כל הדברים האלה באים להציל אותנו מנפילה. אבל זה על דרך השלילה, לא על דרך החיוב. התפילין זאת הקדושה שלנו על צד החיוב. מובן? לכן הוא אומר, התפילין הם עוז לישראל. דווקא לישראל ולא לאומות העולם. למשל, יש דיון בפוסקים לגבי גוי שרוצה לקיים מצוות נוספות על המצוות שהוא חייב בהן. יש מצבים שהוא יכול. האם הוא יכול גם, נגיד אם הוא רוצה ליטול לולב, גוי, יכול או לא? יכול. אם הוא רוצה להניח תפילין, הרדב"ז אומר שהוא חוכך להחמיר שאינו יכול. מדוע? בגלל שיש קדושת הגוף. קדושה מיוחדת. קדושה מיוחדת, לכן הוא לא יכול להניח תפילין. יש בגמרא, במסכת עבודה זרה, וגם במדרשים, שלעתיד לבוא עתידים אומות העולם להניח תפילין בראשם וציצית בבגדם, ולומר אף אנו ישראל. אבל כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, חוזרים בהם. כך כתוב. התפילין הם עוז לישראל. פארנו, החבוש עלינו. מזה למדנו הלכה, שאבל אינו מניח תפילין. מדוע הוא לא מניח תפילין? בגלל שירד פארו. אז אם ירד פארו, איך הוא יכול לשים תפילין שם פאר לישראל? ולכן אבל ביום הראשון אינו מניח תפילין. הודנו והדרנו. התפארת האלוהית אשר נתגלתה בכנסת ישראל במהות נשמתה ביסוד חייה הכלליים. מתי זה קרה? לא. זה קרה ביציאת מצרים. כן, מה אתה אומר?
זה הנשמה של
מה נשמתה זה חיות.
חיות
של כן. כלומר, כמו שיש נשמה לפרט, יש גם נשמה לכלל. וכשם שיש נשמה לכלל, יש גם נשמה לעולם. בסדר? כנסת ישראל, יש בתוך כנסת ישראל מדרגות שונות. כן, אז בתוך כנסת ישראל יש נשמת ישראל. ותפארת ישראל וכולי. כן. אז השם נתגלתה בכנסת ישראל במהות נשמתה ביסוד חיי הכלליים. התפארת הזאת חודרת היא בכל נשמת כל יחיד ויחיד מיחידיה. כלומר, זה לא מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לקדש ולפאר אותי, אלא זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לקדש ולפאר את האומה. כיוון שאני בן לאומה, גם אני שם. למשל בתורה כתוב שהנחת התפילין היא זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים לא הייתה מעשה פרטי, אלא מעשה לאומי. שחרור האומה מעבדות לחירות. אז כמו שלמשל אדם שהיה במלחמה, יש לו אות מלחמה, נכון? שמים ככה במדים, מוסיפים איזה אות כזה, צ'ופצ'יק, ואומרים, היית במלחמה פלונית. אז גם לנו יש אות על זה שהיינו במלחמה הגדולה של יציאת מצרים. אבל ודאי שזה מתחיל בנקודה הכללית, כמו שהמלחמה איננה מלחמה של אותו חייל, אלא מלחמה של האומה. אז גם פה, חודרת היא התפארת הזאת בכל נשמת כל יחיד ויחיד מחידיה. האופי המקודש המיוחד של אומה קדושה ונפלאה זו, אין לו ערך ודוגמה בכל מהות חיים ונפשיות של כל האדם אשר על פני האדמה. כלומר, זה שונה הנחת תפילין ממה שיש אצל כל אדם, גם גוי, כלומר הכוונה. אצל הגויים יכולים לראות שייכות מסוימת למצוות, לגבי תפילין לא. כן, אז זה ייחודי לנו. התוכן הפנימי של הנשמה, הוא מסביר למה עכשיו. התוכן הפנימי של הנשמה במהותו העצמית של מזג החיים, משונה ונפלא הוא בבני עם קדוש זה, בפליאת עולם של קדושה אלוהית עליונה, שעיקר הודה ופערה, תמונת וגנוז, ובמעמקי הפרח חבוי בסתר מהותיותו הרוחנית, וזהורי אורים ממנו בוקעים וזוהרים בכל יפי הצדק של המידות והתכונות הקדושות של גוי קדוש. עם נורא, עם אלוהים זה, שאין דוגמה לגדולת תפארתו בכל העמים תחת כל השמיים. כלומר, התפארת העיקרית שלנו היא בפנימיות החיים, בתוך נשמת ישראל. אבל זה גם בוקע. זה נחשף. ספר הזוהר אומר שהתפילין שהיה מניח יעקב אבינו, זה היה, כידוע, המקלות, כן, המקלות המפוצלות שהוא היה מניח בשיקתות המים. מחשוף הלבן אשר על המקלות. מה הקשר בין זה לבין הנחת תפילין? כלומר, במה מקלות מקולפים זה כמו הנחת תפילין? כי במקלות החוץ הוא חום או שחור, והפנים הוא לבן. כאשר אני מוריד חלק מהקליפה של המקלות, נחשף הלבן, מחשוף הלבן אשר על המקלות. כלומר, הלבן האינסופי בעצם, לבן זה מכוון כנגד מה שאין בו הבחנה, הכל אחיד, אז האינסופי נחשף דרך הקליפה החיצונית. אז אותו הדבר, הגוף שלנו הוא קליפה, אבל דרך הגוף שלנו נחשף אור אינסוף בצורת התפילין. כן. השחור זה לא אינסופיות. השחור זה היעדר. היעדר, כן. אין צבע. זה הוויכוח הידוע. אם לבן זה צבע ואם שחור זה צבע. בהנחה שלבן זה צבע ושחור זה צבע, אז מכרתי לך טלוויזיה צבעונית, מה אתה בא בטענות? כן. הסגולה הגנוזה הזאת, מאיפה היא באה? מאיפה זה הגיע אלינו? היא תוצאת שלשלת הקודש של קדושת עולם, אשר נתגלתה בזוהר כבודה על ידי תולדתה האלוהית בראשית יצירתה להיות לעם, ובפליאת עולם של יציאת מצרים גילוי שכינה שנתלבתה עמה. זאת אומרת, בעצם הקדושה הזאת היא קודמת לעולם. ובמהלך ההיסטוריה הקדושה הסגולית הלכה והצטברה עד שהיא הופיעה בצורה קיבוצית באומה הישראלית. ולכן מיד בשעה שיצאנו ממצרים נצטבנו על הנחת תפילין. אז זו יציאת מצרים זה חידוש של מעשה בראשית. אומר השל"א רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ, יש מחלוקת האם העולם נברא בתשרי או בניסן. נכון? מחלוקת. רבי אליעזר, רבי יהושע. מה הבנת?
שהשאלה אם זה חודש
אז השל"א אומר שהעולם נברא בתשרי, אבל חידוש העולם היה בניסן. והוא משחק על המשמעות הכפולה של המילה חידוש. חידוש זה יש מאין, אבל זה גם, הוא מופיע פעם נוספת. הוא מתחדש. אז כאילו העולם נברא פעמיים. נברא בספירה מטאפיזית עליונה בתשרי, מופיע במהלך ההיסטוריה, הוא נברא באמת, כלומר חודש, בניסן. אני לא יודע אם זה פשט הגמרא, אבל זה ודאי פשט בשלה. כן. זה מה שהוא אומר. כן. כן. השל"א הקדוש. זכותו יגן עליו. כן, וכל סדרי ההוד הנפלאים שנמשכו ממנה ועל ידה, מה זה סדרי ההוד?
זה
עוד זה יופי, נכון? יופי. כן? אז יש במצוות ממד אסתטי, לא בכל המצוות. ציצית נאה, את לולב נאה, את תפילין נאים, מצאנו כמה דברים שזה אלי וענווהו. אז יש סדרים של ההוד, אבל לא בכל דבר. למשל, מצה לא צריכה להיות נאה. מצה יכולה להיות מכוערת, זה בסדר גמור. כן? אבל ציצית צריך להיות נאה. כלומר, יש משהו מיוחד, זה סדרי ההוד, שזה, כשקדושה מגיעה עד הוד, מה זה אומר? שזו קדושה שהיא צליחה. כלומר, היא חדרה ממעמקי מעמקים עד השכבה יותר חיצונית. הרי האסתטיקה, אפשר להגיד, זה שטויות, מה אכפת לך, יפה, לא יפה. נכון? כלומר, הקליפה החיצונית של ההוד היא האתגר של הקודש. הקודש צריך לכבוש את היופי. לא יודע למה זה קשור. אני יודע ללמוד את הדבר, לא יודע למה זה קשור. לא רוצה לדעת, גם לא רוצה לדעת מה זה קשור. הלאה. הדווק, אם אני אעסוק במה זה קשור, אני כבר לא יודע מה זה אומר. כן. וכל סדרי ההוד הנפלאים שנמשכו ממנה ועל ידה, שהם הולכים ונמשכים כנחלים מלאה, מי מרומים ונחלי עדני קודש, מאז ועד סוף כל הדורות, והטבעיות המיוחדה של ישראל, ההיגיון האלוהי הטהור, היושב, בחדרי הלב של הכנסייה, כנסייה כוונה כנסת ישראל, והתוהר המידותי, היושר הנפשי החקוק בעומק עצמותה, אורם התוכי, לא יועם לעולם בפנימיות ערכו. כלומר, יש לנו מה שנקרא קדושה סגולית. אף אם רבו מאוד המכשולים על דרך החיים, אשר יחשיכו את הדרם מאופיע בכל אבקתם, בכל אורחות המעשים, הדעות והמידות בתגלותם. כן, לפעמים יש הרבה דברים שמונעים מהקדושה הישראלית להופיע. כל מיני שטויות שבני אדם עושים. כל זה מונע את הופעת הקודש. גאות קודש זאת, מורשה היא לקהילת יעקב. ואיתנה היא סגולה זו, אדירה ואמיצה, היא יותר מכל חוקות של כל היקום. הרי כל החוקות שבכל היקום זה קבוע, נכון? אבל גם את זה אפשר לשבור. לפעמים, כוח הגרביטציה לא פועל. מתי ראינו שכוח הגרביטציה לא פעל? בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף ראינו, למשל, שהגרביטציה לא עבדה. אם כן, חוקות עולם הם לא העיקר. כן, כתוב שכאשר משה הגיע אל הים, אמר לו להיפתח, אמר לו הים, רגע, מי אתה בכלל? אני נבראתי ביום השני. אתה נבראת ביום השישי, אתה רק אדם, אז אני קודם לך. אז מה אתה בא ונותן לי הוראות? אותו דבר גם כתוב שהשמש אמרה לי יהושע, אני נבראתי ביום הרביעי ואתה ביום השישי, אז מה אתה נותן לי הוראות? מה?
גזירת קודש, מה זה?
גזירת קודש של הסגולה הישראלית. הסגולה, כן. הסגולה, ועם כל זה אנחנו רואים הים ראה וינוס. מה ראה? לא, ארונו של יוסף. ואז נס. מה ארונו של יוסף? שיוסף הוכיח שהוא מתעלה מעל כוחות הטבע. שהרי על פי הטבע היה צריך להיכשל באשת פוטיפר, ולא נכשל. אם כן, הים מוכרח להודות שיש כאן משהו מיוחד ונס. בסדר? טוב. מה ענה יהושע לשמש? לא זוכר מה. טוב, אז מה הוא אומר כאן? זה יותר חזק מכל חוקות, מכל חוקות של כל היקום. כי הרי היקום קיים בשביל שתופיע הקדושה הסגולית. אז אם אין קדושה סגולית, מה הערך של כל חוקות היקום? והפאר של הטבעיות האלוהית הזאת, בתכונתה המידותית והנפשית, שזה תפילין של יד, ובערכה השכלי הרוחני, שזה תפילין של ראש, הוא מתבלט בעוד קודשו על ידי מצוות התפילין. מצוות תפילין. הדרת תפארתנו והבלטת משגב קדושתנו העצמית, החבויה במעמקי הווייתנו, שהם יוצאים אל היפעה ההורית על ידי קדושת המצווה הנהדרת בעוז קודשה, בתוכן כפול, בתכונה המידותית והמזגית, בהופעת הקודש אשר לתפילה של יד. ובתכונה השכלית הדעית המוארה באור ההקשבה האלוהית הנפלאה בקדושת פאר התפילין של ראש, שהן מתאחדות בקדושת פאר התפילה של ראש, שהן מתאחדות שתיהן יחד להיות לאות קודש קודשים, כלומר קודש פלוס קודש יוצא קודש קודשים, למלאות אור פאר והדר נצח אל כל מהות החיים המיוחדים אשר לכל אחד ואחד מבניה המסולאים של אומה קדושה ונפלאה זו. מה זה מסולאים? בני ציון היקרים המסולאים בפז. זאת אומרת שיש יופי אצל בני ציון, היופי הזה בא לידי ביטוי בתפילין. עם נורא שאור אלוהים אמת הוא מסוס חייו, גאוותו וישעו, עדי עולמי עד. שימו לב שכאן הדברים שקראנו אינם פירוש לטקסט, אלא אמירה עקרונית. כן, בבקשה. פה מדובר על הסגולה הטבעית, לא הבחירית. הוא אומר, לכן הוא כל הזמן ידגיש את זה. זה קורה בפנימי פנימיות בכל מקרה. נכון, והדעה, השכל והדעה.
כן. אז איך זה נתבטא באופן טבעי, נגיד?
מה ביטוי טבעי? יש... למשל, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. אז חז"ל אומרים, אלו תפילין שבראש. אבל בתורה לא כתוב ככה. לא כתוב בתורה, וראו כל עמי הארץ את התפילין של ראש. אלא, וראו כל עמי... גמרתם שם, אני מדבר בין שניכם שם, יש פה שיעור, אתם יודעים. כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, מעצם ההופעה שלך. זה כאילו יש לך תפילין. כן, אבל מה? לפעמים לא מניחים תפילין. למשל בשבת גם לא מניחים. או למשל בחול המועד, לפי מי שלא מניח. ביום טוב לא מניחים. באבל לא עליכם לא מניחים. וגם חילונים לא מניחים. נכון? וגם בלילה לא מניחים. כלומר, אז מה קורה? לא הניחו. הניחו. הניחו מבפנים. יש מה שנקרא אילו תפילין שבראש. יש תפילין בפנים, בתוך הראש. יש תפילין על הראש, יש תפילין שבראש. בסדר? כן, שרואים עמי הארץ ששם השם נקרא עלינו, ויראו ממנו. כלומר, יש התפעלות, התפעמות מקדושת ישראל בעולם. זה הנחת תפילין. זה ממשי מאוד, ההתפעלות וההתפעמות שיש לאומות העולם מכנסת ישראל, זאת עובדה. עובדה כל כך מוצקה שהיא גרמה ליצירתן של שתי דתות ענקיות שרוצות להיות ישראל. כן? הנצרות והאסלאם. הרי מה אומרים בכנסייה? כן? הם אומרים, אנו ישראל עם קדושך. כן? ככה הם אומרים, זה בנוסח של התפילה שלהם, הקבוע, כל יום ראשון. אנו ישראל עם קדושך. זאת אומרת, הם רוצים כל כך להיות ישראל. מאיפה זה בא להם? זה בא בגלל שהם הרגישו את היערה העצומה של נשמת ישראל. אתה לא כל כך מרגיש את זה כי אתה בפנים. אבל הם עומדים בחוץ, אז הם רואים. מה? התפילין זה הפאר. כן, למשל, יש דבר דומה לתפילין, אצל בעלי חיים קוראים לזה קרניים. ראית פעם קרניים? כן, יש בעלי חיים, יש להם קרניים. גם לנו יש קרן, נכון? פה קרניים, ארבע, אפילו ארבע בתים, זה ארבע קרניים. כן? אבל מה זה הקרניים האלה? הקרניים אצל ה... בעלי חיים שיש להם בקרניים, צומחות מתוכם, מתוך הטבע. זה לא מראה על מדרגה נבדלת. אצלנו זה מדרגה נבדלת. כמו כתר של מלך, או כמו ציץ של כהן גדול. כן? שהוא בא להורות על מעלה נבדלת, כיוון שזה על הראש, מצד שני זה לא חלק אינטגרלי של הראש הטבעי. בסדר? מובן יותר? טוב. בזאת אנחנו עוברים אל הטקסט של הסידור. עד עכשיו למדנו הלכות ולמדנו עיון כללי על מהות התפילין. עכשיו יש הטקסט של הסידור עצמו.
מה?
נכון, זה לא עשוי מאור שלנו. כלומר, לא ראיתי ילד שנולד עם תפילין כחלק ממנו. זה כן, אתה יודע מה? קודם הנחת תפילין... אתה רוצה כל כך שזה יהיה כן, אז כן. קודם הנחת תפילין יאמר זה. מה הוא אומר? לשם ייחוד, קודשה, ברכוש, שכינתה, כבר ראינו לשם ייחוד. ראינו שם ייחוד לגבי הציצית. עכשיו, יש לשם ייחוד של התפילין. לכן הוא לא יסביר לנו את כל הפרטים של הלשם ייחוד שכבר התבררו בתפילין, אלא מה שיש בו תוספת. לשם ייחוד, קודשה, ברכוש, שכינתה, בתחילור, חימו, לייחד, שם יודקה, בבבקה, בייחודה, שלים, בשם כל ישראל. הנני מכוון, בהנחת תפילין, לקיים מצוות בוראי. שציוונו להניח תפילין. ככתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תפות בין עיניך. והם, ארבע פרשיות אלו, שמע, והיה עם שמוע, קדש, והיה כי הביאך. מה זה הסדר הזה? שמע, והיה עם שמוע, קדש, והיה כי הביאך. זה רשי. כן. שיש בהם ייחודו, ואחדותו יתברך שמו בעולם, ושנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו והוציאנו ממצרים, ואשר לו הכוח בממשלה, בעליונים ובתחתונים, לעשות בהם כרצונו, וציוונו להניח על היד לזכרות נזרוע הנטויה, ושהיא נגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו, ועל הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי, וכוחותיי כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו, ומשפע מצוות תפילין יתמשך עליי, להיות לי חיים ארוכים, ושפע קודש ומחשבות קדושות בלי רוחת ועוון כלל, ושלא יפתנו ולא יתגרה בנו יצר הרע, ויניחנו לעבוד את השם, כאשר עם לבבנו, לרצון לפניך השם אלוהינו ולעבודתנו שתהיה חשובה, מצוות הנחת תפילין לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודגניקיה וכוונותיה, ותרייג מצוות הכלולים בה, אמן סלע. טוב, זו תפילה ארוכה קצת, נכון? מה? שאלה יפה מאוד. אתה אומר, מלפניך השם אלוהינו, שרצוי לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא נשמע טוב, נכון? הדבר הזה מצריך פירוש, נכון או לא? נכון, אז מה נעשה? שתי אפשרות, או שנמציא פירוש מדעתנו, או שנלמד את פירושו של הרב קוק. מאחר והשיעור הזה הוא על פירושו של הרב קוק, נראה לי שכדאי ללמוד את פירושו של הרב קוק. בסדר, אוקיי. ובכן, אני חוזר אחורה, כן, כי זה הסתרע על כמה עמודים, בעמוד כף ג' לשם ייחוד קודשה בריחוד שכינתה בתחילו אורחים לייחד שם יודקה ואבקה בייחוד השלים שם כל ישראל, הנני מוכן לכוון בהנחת תפילין, הנני מכוון בהנחת תפילין, לקיים מצוות בוראי שציוונו להניח תפילין. אחרי הרעיון הכמוס, ששם שירת הקודש ואור השעשועים העליונים מזהיר בעוצם תוקף גבורת הודו, שעומד למעלה מכל רצון מיוחד ומכל כוונה מפורטה, הננו ניגשים להחשיף את האור האלוהי על כל יסוד המעשי כולו, על כל העולם והחיים, על כל מערכות הטבע, ועל כל תוכן של האישיות המיוחדה והמוגבלה במצריה, בהתאחדה עם הטבעיות הגופנית. לגלות על ידי האור העלום המושרש במרומי הקודש של ההתענגות אל השם של שעשועי קודש הקודשים העליונים, את כל האור הגלויה המוצפנת בכל גלותה במעבי הכוחות החומריים, וכי הגביעה המיוחדים להטבעיות הישראלית מגזע קודש מחצבתם. מובן? למה לא? זה כתוב בעברית, לא? אלא הוא אומר ככה. יש רעיון כמוס ועליון. ברעיון כמוס ועליון אין רצונות פרטיים. זה כמו שלמה, ניקח דוגמה פשטנית ביותר, אדם רוצה לבנות בית. אומר, אני רוצה לבנות בית. מצד האמת, הרצון הזה מתפרט להרבה מאוד רצונות. אני רוצה להזמין מלט, ואני רוצה להזמין פועלים, ואני רוצה לעשות ביטוח נגד תאונות עבודה, ואני רוצה לקבל אישור מהעירייה, ואני רוצה חרסינות מסוימות, ואני רוצה שיהיה לי מקום כדי לשים את משפחתי ולקבל אורחים, ואני רוצה, כלומר, אפשר לומר שרצון אחד, אני רוצה בית, מצד האמת זה הרבה מאוד רצונות. אלא מה? כל הרצונות האלה בהתחלה אינם מפורטים, למרות שהם כלולים ברצון האחד. כמו כן גם, רצון בוראי זה רצון כללי ביותר. אז רצון בוראי זה הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. זה כולל מאוד, זה לא מפורט בכלל, רצון בוראי. אבל עכשיו הוא אומר שציווה אני להניח תפילין. זה מפורט שבמפורטים. אין לך יותר מפורט מזה. מה אתה אומר? בכל מצווה יש משהו כזה. אבל יש פה הבדל. בין הטלית לבין התפילין. שבטלית אנחנו נפגשנו אמנם במצווה ספציפית, שהיא להתעטף בציצית, אבל הטלית במצד מהותה היא הערה כללית. כן? כן, השם אלוהי גדלת מאוד. זה הגודל של התפילין, של התפילין, של הטלית הגדול. וכמו שאתה אומר גם, זה כולל כל המצוות כולן. זה לא מצווה ספציפית. אלא עד רבה, בלשם ייחוד של הציצית, הזכרתי שכלול בזה כל המצוות כולן. כאן אני אומר, לא, אני רוצה התפילין דווקא. זה גישה אחרת אל ההתבררות של הרצון, מן המעיין הכללי של הרצונות לרצון ספציפי. כלומר, אני רואה אדם שרוצה לבנות בית, ואני רואה אותו ממלא תופס. אני אומר, אתה רצית לבנות בית, מה אתה ממלא תופס? כן, אבל זה התופס הזה הוא נצרך בשביל לקבל אישור של המהנדס. כן, כלומר, זה כבר הרצון הכללי קיבל צורה ספציפית. אז עכשיו אפשר לקרוא את זה שוב. אחרי הרעיון הכמוס ששם שירת הקודש ואור השעשועים העליונים, מה זה השעשועים העליונים? זה החוכמה שלפני בריאת העולם. כן? זה משחקת לפניו בטבל ארצו ושעשועה את בני אדם. זה בספר משלי. יש תיאור של השעשוע העליון של החוכמה לפני שנברא העולם, כיצד החוכמה הייתה משתעשעת עם הקדוש ברוך הוא. או התורה הייתה כלי שעשועיו של הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם. אז זה שמע רעיון כמוס. מי מגיע לשעשועים האלה? אף אחד לא יודע. אנחנו רואים להפך. אנחנו רואים במציאות הרבה קשיים. יש בכי בחדרים ובגנים שתיקה. אבל המלך משחק עם המלכה. כלומר, יש שעשוע עליון. אז אחרי הרעיון הכמוס שיש, ששם, שירת הקודש ואור השעשועים העליונים מזהיר בעוצם תוקף גבורת הודו, שהוא עומד למעלה מכל רצון מיוחד ומכל כוונה מפורטה, כמו האדם שרוצה לבנות בית. הננו ניגשים להחשיף את האור האלוהי על כל היסוד המעשי כולו. כל המעשים כולם יכולים להתחבר אל המגמה הכללית הבלתי מפורטה. האינסופית. על כל העולם והחיים. רוצים לא רק על המעשים, רוצים בכלל שההערה הגדולה הזאת תופיע על כל העולם והחיים, על כל מערכות הטבע, ועל כל התוכן של האישיות המיוחדה והמוגבלה במצריה, בהתאחדה עם הטבעיות הגופנית. כן, עד כדי מה שיהיה על הזרוע שלי, השריר הזה שצריך לשים עליו את הקופסה דווקא במקום הזה ולא במקום אחר, וכדומה. זה מגיע עד הגוף. לגלות על ידי האור העלום, המושרש במרומי הקודש של ההתענגות על השם של שעשועי קודש הקודשים העליונים, את כל האורה הגלויה המותמנת בכל התגלותה במעווה הכוחות החומריים. וערכי הגבייה. גבייה הכוונה אצל הרב קוק, גוף חי. כן? בעברית מודרנית כשאומרים גבייה זה גוף מת. אצל חז"ל כשאומרים גבייה הכוונה גוף חי. בסדר? שלא יתבלבל. וערכי הגבייה המיוחדים לטבעיות הישראלית מגזע קודש מחשבתם. אז כן, ברור, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. כן, רצון בוראי שציווני להניח תפילין. משום היסוד הזה, הרינו באים ממידת ההתענגות השירית העומדת ממה לכל ערך של מטרה וכוונה. הרי ראשית הכוונה של האדם מחוברת אל מגמות שיריות בלתי מפורטות בצורה רציונלית, אל העמידה המוגבלת ששם הכוונה היא בערך חייה והופעת רוחניותה. כלומר, הרי אני מתכוון, כך כתוב בתפילה, נכון? מתכוון. להתכוון זה כבר אומר שיש כיוון. אי אפשר להתכוון אם אין כיוון. אדם שמתכוון הוא כבר לא משורר. המשורר אין לו כוונות. וברגע שאני מכוון, סימן שירדתי כבר אל עולם יותר מצומצם. כשאנו באים למידה זו, הרינו מכוונים, הנה, זה מה שאומר, לקיים מצוות תפילין. כבר זה, אבל אם אני מכוון לתיקון העולם, סימן שאני לא שם. אם אני שואל את עצמי מי אני, סימן שאני כבר לא כל כך אני. כן? אם מישהו מכוון לתיקון העולם, סימן שהעולם לא מתוקן, סימן שהוא בעולם שיש בו גם המגמות שמתחרות זו על זו. יש מגמה של תיקון עולם, יש מגמה של חורבן עולם. יש גם מגמות כאלה, נכון? אז אני צריך כבר לעשות כוונות. שלום לכבוד הרב. אז למה בשבת התפילין מוזנחות לטובת התלית? בכבוד רב, בשבת שלום. בשבת יש תפילין. תפילין גדולות, פנימיות, עוד היא לעולם. אי אפשר להקטין את זה לתפילין מעשיות. וסייעתא דשמיא, צהריים מצוינים לרב היקר וסמיילי. הרב הזכיר שמצווה הבאה לידי האדם, אל יחמיצנה. האם הכוונה שאל ישה אותה, או שיש נבו הסבר עמוק יותר? ולמה לא ישה? אלו שתי מצוות שוות. הרי אין אדם יודע מתן שכרן של מצוות. הכוונה שלא ישווה אותם, כן? זה לא נכון שיש נבו הסבר עמוק יותר. הכוונה באמת שלא. עכשיו, למה? כי אם אדם הזדמנה לו מצווה, אז זה סימן שזה הזמן של התיקון שלה. לכן אדם עולה בידו לעשות, עולה ברעיונות לעשות מצווה, שלא יחכה, שיעשה אותה. שמה יגיד, אבל אני צריך הכנות, צריך, כן, אפשר ככה סתם לקיים מצווה? אומרים לא. אם חשבת על זה, סימן שזה הזמן. לכן גם כשמיד מאור משנתו, מודה אני. לא מחכה שיטול ידיים, כל מיני דברים, יתלבש, ואז יגיד מודה אני. לא, מיד. הופעת החיים הראשונה. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה יותר? אנחנו אמנם לא יודעים מה מתן שכרן של מצוות, אבל אנחנו יודעים מהי מצווה קלה כבחמורה, מה מצווה קלה ומה מצווה חמורה. כי הרי אמרו, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אז מה זה אומר? זה אומר שני דברים. א', שאני לא יודע מתן שכרן של מצוות, ב', שאני יודע איזה מצווה היא קלה ואיזו מצווה היא חמורה. כן, המשך השאלה. הרב, האם האדם מקיים הכל לפי הקבלה? קודם שנזכה לקיים את הפשט והבסיס. מהו ההסבר שמעבר לכך? בתודה, והמשך יום פורה, מאתגר ונפלא. עוד סמיילי, וואו. תשמע, נכון, לא כל דבר עושים לפי הקבלה. יש לפעמים שהקבלה חדרה להלכה. איפה שהיא חדרה, חדרה. איפה שהיא לא חדרה, לא חדרה. למשל, תפילין של יד. אומר הרב קוק, תניח אותם בעמידה. ומה עם זה שלפי הקבלה צריך בישיבה? זה מקום שבו הקבלה לא חדרה. לפחות אצל האשכנזים. לעומת זה, כהנים רוצים ליטול ידיים, בשביל לברך ברכת כהנים, קופצים כל הלוויים עליהם ליטול להם ידיים. איפה זה כתוב? לא כתוב בגמרא. זה כתוב בזוהר. וזה מקום שבו הזוהר, הקבלה, חדר לתוך ההלכה. שלום רמי. שלום הרב. אם הלבן מסמל את האינסופי ושחור את היעדר, מדוע התפילין צבע שחור? כי האינסוף אצלך לא מושג. איך אומר הזוהר? אפילו כתר עליון, דאי הוא הור צח, הור מצוחצח, הוא חמהו לגבי עילת כל העילות, דכל נהורין משתחש שכן כמה. תרגום. אפילו הכתר העליון, שהוא כולו אור וכו', אבל לעומת עילת כל העילות, הוא חושך. בגלל שאור קטן, הוא חשוך לעומת אור אחר. ולכן, כשיש אור שאינך יכול להשיגו, עבורך הוא חשוך. למה הצבע השחור המדכא הזה? למה לא ורוד או צבעוני? צודק. זה היה משהו כזה נחמד כזה. תפילין כתומות. הבאתי לך תפילין כתומות עם כאלה פייטים. חמוד, נכון? האמת היא זה נכון שמעיקר הדין, הקופסה לא חייבת להיות שחורה, נהגו לעשות אותה שחור. לגבי הרצועות הלכה למשל מסיני שהן צריכות להיות שחורות. כן? זאת אומרת, בכל זאת יש פה הקבדה על שחור. כן? השחור בא, קודם כל, מי אמר לך ששחור זה מדכא? Black is beautiful. Man. דבר נוסף, שחור זה מורה על כך שזה למעלה מן ההשגה שלך. זה מה שזה אומר. כן? כמו שאומר הזוהר, למשל, אפילו כתר עליון, דיו, אורצח אור מצורצח, הוא חם הוא, כמו שחור הוא, לגבי עילת כל העילות, וכל נהורין מתחשכן כמה, שכל האורות נעשים חשוכים לעומתו. איפה היינו? הרינו מכוונים לקיים מצוות תפילין בתור האור האלוהי של המצווה החשופה בכוח הבריאה הבאה, שימו לב לביטוי חשופה, לקוח ממחשוף הלבן אשר על המקלות של יעקב, רומז את זה, כן? אמרנו שהמקלות של יעקב אבינו זה התפילין, כתוב שם מחשוף הלבן, כן? החשופה בכוח הבריאה הבא, שימו לב שהרב לא סתם בוחר את המילים שלו, השיריות, יש פה איזה כוונה מחוז. הבא הוא מתייחדת על האישיות הפרטית של האיש הישראלי, אחש ומרגיש את קרבת אלוה עושו, בוראך יעקב, שמהתוכן המיוחד והמפורט הזה באה המשכה האלוהית עד הגבול המיוחד של מצוות תפילין, לפאר בה את המהות המיוחדה של האיש היחיד שבישראל המושך את שיפת קודשו מאוצר החיים של קדושת הכלל על ידי מצוות תפילין. חוץ לדעת, תפילין ורודות, זה נראה לי מה זה ילדותי בינינו, כן? כמו חדר ילדים כזה, כן? ורוד. אז זאת אומרת שנשים אוהבות ורוד, אבל זה דווקא עמדה אנטי-פמיניסטית, שוביניסטית. ורוד לילדות, כחול לילדים. כן? זה בדיוק התנועה הפמיניסטית מנגדת לזה. כן. אז לכן הם ישימו דווקא כחול, ולא ורוד. טוב. מה? או דווקא שחור. טוב, עד כאן, להיום. שלום.